אנחנו בחדר ה-111 בהיכל היום יום. יום חמישי, י"א אדר שני, ה-תש"ג. השיעור היומי מחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון יש לנו את ההנהגות המיוחדות שקשורות ליום הזה. החלק השני זה שיעורי היום. החלק השלישי זה הפתגם. נתחיל מההנהגות שקשורות ליום הזה. המשפט הראשון הוא אומר, תענית אסתר מוקדם. דהיינו, אנחנו יודעים שערב פורים, בדרך כלל כל שנה י"ג אדר, בשנה מעוברת בי"ג אדר שני, זה תענית אסתר. אבל בקביעות הזו של תש"ג, י"ג אדר יוצא בשבת. כמובן בשבת אי אפשר להתענות. אז במקרה כזה, התענית אסתר הוא מוקדם, מקדימים אותו ליום חמישי שלפני כן, דהיינו לי"ד אדר. פה כדאי להוסיף שבדרך כלל אנחנו יודעים שכאשר תענית חל בשבת, הרי בשבת לא מתענים חוץ מיום כיפור, אז בדרך כלל התענית נדחית ליום ראשון. כאן זה חריג. התענית שחלה בשבת ואי אפשר לצום בשבת, אז מקדימים את זה ליום חמישי. והטעמים לדבר, למה תענית אסתר שונה מתעניות אחרות, אז יש בזה הסבר אחד שאומר שכל התעניות הם באו בגלל פורנות, חורבן בית המקדש או מצור על ירושלים וכדומה. אז מהות התענית זה תענית שנקבע בגלל פורנות, אז יש כלל שפורנות לא מקדימים, לכן מאחרים. לעומת זאת, תענית אסתר היא לא תענית שבאה בגלל פורנות, אז לכן אין שום בעיה להקדים את זה ליום חמישי. טעם אחר כתוב, שתענית אחר שחל בשבת, מאחרים את זה ליום ראשון, אז אין בעיה, יצומו ביום ראשון. אבל במקרה שלנו, יום ראשון זה כבר פורים, זה י"ד אדר. יום שני זה פורים גדול, זה ט"ו אדר, שושן פורים. אז לכן אין אפשרות לאחר את זה ביום, אז אין ברירה, אלא להקדים את זה ליום אחד, ליומיים קודם, ליום חמישי, וזה התחלת הפתגם היומי, שזה תענית אסתר מוקדם. הדבר הבא זה סליחות ואבינו מלכנו. סליחות ואבינו מלכנו כבר ציינו לפני כן בפתגם של עשרה בטבת, מה גם שמה הוא הדגיש שאומרים סליחות ואבינו מלכנו. הסיבה לדבר, מכיוון שהדבר הזה לא היה כזה ברור במנהג, אצלנו במנהג מבורר בחב"ד, שבתעניות אומרים סליחות ואבינו מלכנו, יש אפילו מהרבי רש"ב שלא היה נוהג לומר סליחות ואבינו מלכנו, אז לכן הוא מציין, גם בתענית של עשרה בטבת הוא ציין את זה, גם עכשיו בתענית אסתר, שכן אומרים סליחות ואבינו מלכנו אצלנו בחב"ד. במנהג ההנהגה השלישית שכתוב זה מחצית השקל. אנחנו יודעים שבזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה מקבית שנתית, שכל יהודי היה נותן כל יום, היה נותן פעם בשנה, מחצית השקל כדי לקנות מזה קורבנות ציבור. אחר כך, עכשיו, בזמן שבית המקדש היה קיים, המקבית הזו הייתה נפתחת בט"ו אדר. אחר כך, אחרי שחרב בית המקדש, המשיכו את העניין הזה, וזה נקרא זכר למחצית השקל. ואת הזכר למחצית השקל נוהגים לתת בתענית אסתר. אז במילא פה שהתענית מוקדמת לי"ד אדר, אז במילא גם ההנהגה של הזכר למחצית השקל נשאר צמוד לתענית אסתר, אז במילא נותנים אותו בי"ד אדר שני. אחרי זה יש את שיעורי היום, שיעורים, אנחנו נמצאים בו בפרשת ויקרא, אז חומש ויקרא, 50 פירוש רש"י, יום חמישי. תהילים, י"ד בחודש, אז אומרים מפרק סמך עד וכולל פרק סמכי, ובתניה ביום הזה מסיימים את פרק למדוו בתניה. השיעור היומי מתחיל מהמילים רק שאחר כך, עד סיום הפרק מסתיים המילים מרצחה וגומר. אחר מכן יש כאן פתגם, הפתגם היומי הוא נלקח מתוך רשימה שכתב הרבי הרייט בשנת תפריש פייטט, ושם ברשימה הזו מופיע העניין הזה שמסביר מה העניין הכללי. ישנם שני דברים עיקריים שתורת החסידות כוללת. נקרא את הלשון, אומר ככה. חסידות כוללת שני עניינים עיקריים. הגישה של חסידות ללימוד תורה, ישנם שני עניינים עיקריים איך תורת החסידות מתייחסת לענייני תורה. א', העניין הראשון הוא הבנת כל הלכה בשורשה ומקורה העצמי ברוחניות. היינו צריך לדעת, כמו למשל יש באחד המאמרים כתוב, שהלשון שאנחנו אומרים, ועל תורתך שלימדתנו, למה כתוב על תורתך שלימדתנו? אז כתוב, התורה היא תורתך, היא קשורה לעולמות עליונים, לעולם האצילות, ואנחנו זכינו שתורתך לימדתנו, לימדת אותנו. זאת אומרת, התורה במקור שלה היא בעולמות הרבה יותר עליונים. יש מושג שידוע מהשלה שאומר, התורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים, אבל דיבור של התורה באמת זה בעליונים. אז אנחנו לומדים הלכה, אתה לומד הלכה איך צריך לנהוג, אתה לומד בתחתונים, מה צריך לעשות ככה בשבת, או איך מניחים תפילין, או איך נוהגים בכל תחום בעניין. אז באה תורת החסידות ונותנת לנו להבין את ההלכה, איך המשמעות שלה בשורש של העליון בשורשה ומקורה עצמי ברוחניות. היינו, מה הכוונה בשורש הרוחני? בספירות ומדרגות, בכל עולם ועולם לפי עניינו, כמבואר בדברי אלוקים חיים. כל הלכה והלכה לפי עניינה, להסביר איך המשמעות של ההלכה הזו למעלה. ידוע הרי שאת ההלכות לומדים אחר כך, נשמות עולות לגן עדן, הם גם לומדים את כל אותם הלכות. כמובן, שם אין את המשמעות הגשמית של כל הלכה והלכה שלומדים. אז שם לומדים את זה לפי המשמעות הפנימית, הרוחנית. יש כמה וכמה דוגמאות על העניין הזה, למשל אחת הדוגמאות המפורסמות שמדברים על המשנה, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, יחלוקו, אז בבחינות עניונות יותר מדובר בעצם ביהודי שמישהו קירב אותו לקדוש ברוך הוא לתורה ומצוות, ואז מתחיל להיות ויכוח בין שניים, מי זכה להיות הפועל והמקם בפטיש לקרב את אותו אחד, שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתי, זה אומר אני מצאתי, זה אומר כולה שלי וכן הלאה. ככה זה דוגמה אחת, וככה יש דוגמאות בהרבה מאוד הלכות, שבעצם יש להם משמעות עליונה למעלה. זה הנקודה, זה העניין הראשון שהוא מביא. בעצם הנקודה השנייה שהוא מביא, הבנת עניין כל הלכה בעבודה. איך לקחת כל הלכה, ולהגיד שהיא לא רק במובן הפשוט שעליה ההלכה מדברת, אלא יש לזה גם השלכה בחיי היום יום, המעשים, דהיינו, נראה איך שהוא מפרט, שהגם שהיא חוכמה ושכל אלוקי ודין התורה, למרות שאתה מדבר כרגע בהלכה שהיא אלוקית, כמו שאמרנו באלף, שההלכה היא בכלל אלוקית, אז תדע לך שאתה צריך, וזה מה שתורת החסידות מלמדת אותנו, איך ההלכה הזו יש לה השלכה על החיים הגשמיים שלך, איך מדברת אליך ביום יום, מה אתה צריך לעשות. מכל מקום צריך למצוא בזה עניין, בעבודה, הכוונה היא בעבודת השם, בהנהגת האדם בחיי עולם זה. ויש כאן עוד דגש, למרות שההלכה בדרך כלל מתייחסת לעניין מאוד ספציפי, נדברת בתחום מסוים, בעניין מסוים, ויכול להיות שיש הלכות מסוימות ויש הרבה שהם לא נוגעים לך, כי הם מדברים בזמן שבית המקדש היה קיים, או שמדברים על כהנים, או שמדברים על מי שיש לו שדה וכן הלאה וכן הלאה, אבל נכון, למרות שההלכה מדברת על מקרה מאוד ספציפי, אבל יש להלכה הזו גם כן משמעות בחיים האישיים שלך, בעבודת השם שלך. למשל, כך דוגמה, יש את ההלכה שאומר, פסוק בתורה שאומר, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. אז בפשט מדובר על אדם שבונה בית חדש, איך הוא צריך לעשות מעקה, שאף אחד לא ייפול. אותו הלכה, כפי שמבואר בשיחות, יש לה משמעות בחיי היום יום, כשאדם מתחתן, או שאדם נכנס לעניין חדש, הוא צריך לקחת איזה עידו והנהגה, וזה מעקה. או למשל, כמו בשיחה הזו שהרב הרייץ מדבר, שמשם נלקח הרעיון, ומי שם דוגמה על הפסוק, אדם יקריב מכם קורבן להשם, זה נראה בפתגם של היום הבא. אז יש את המשמעות הפשוטה של הקורבן שאדם צריך להקריב, בהמה, כפשוטו, אדם שהביא, עשה חטא, צריך להביא בהמה. יש לזה את המשמעות הפנימית, שאדם צריך להביא מן הבהמה שלו, את הנפש הבהמית שלו, וככה, כל הלכה והלכה צריך לדעת איך אפשר למצוא בזה גם כן עניין בחיים, בעבודה, בהנהגת האדם, בחיי עולם זה. זה בעצם שני העניינים העיקריים שתורת החסידות כוללת.